טוב, שלום וברכה. היום אנחנו מדברים על המשך של טיפול בגיל ההתבגרות. בעצם אנחנו מדברים גם על הטיפול של האדם עם עצמו, כן? כי כשאנחנו מדברים על דברים של איך לעזור למתבגר, אנחנו גם עוזרים לאדם לעזור לעצמו. אז בואו תגידו לי אתם, מה הדבר שהכי מנחה אותנו כקו מרפא ממש בגיל הזה? אנחנו דיברנו על זה פעם שעבר, אנחנו בונים איתו ראייה פרדוקסלית, ראיית ההפכים, שלפעמים, לדוגמה, המציאות לא נראית טוב מבחוץ, אבל מבפנים היא מעולה. אנחנו מלמדים את הילד הזה להיות עצמאי, פירוש הדבר, להיות עצמי. לא, אני ממש לא צריך רמקול. אני מרגיש... כן, אני חושב שכן, עכשיו, האדם העצמאי הוא אדם עצמי, כלומר, אדם מחובר לעצמיות שלו. ומה הבעיה כאן? אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית, כשמנסים להגיד, כמו שהרייץ היה אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, אז לפעמים אדם יגיד, טוב, תשמע, שתי ילדים כבר בסמים, השלישי בדרך לאודו, והרביעי ב... לא יודע מה, מה אתה רוצה ממני? תחשוב טוב יהיה טוב. כאילו, מה, איך עושים את זה? ואז אנחנו צריכים לפתח ראייה פרדוקסלית, כלומר ראיית ההפכים, שאנחנו מצליחים לשאת את המציאות החסרה, ועל זה אנחנו בוחרים בתשעה באב, אבל לראות את המהות הפנימית, ומשום מה, באופן פרדוקסלי בגיל ההתבגרות זה מתגלה, הנקודה הכי פנימית מתגלה דווקא בזמן שהגוף מתעורר. כלומר, בזמן שה... הופעה חיצונית מתחילה להתעורר. זה מה שקורה בגיל ההתבגרות. זה מה שקורה גם בהקמת המדינה. ברגע שיש לנו מדינה, ברגע שיש לנו הופעה של מדינה מלכות בארץ למטה, אז רק אנחנו יכולים להתחבר אל הנקודה העצמית. וזו הנקודה שהייתי רוצה לברר יחד איתכם. בגיל ההתבגרות בעצם המתבגר מתחיל מצד אחד להתחבר לדעות הכלליות, יש לו כבר דעות פוליטיות, הוא כבר... אי אפשר לדבר על פחת לבד, כן? אין איזה יחיד שהוא ככה לבד, אלא מדברים על יחיד שהוא כחלק ממכלול של השפעות חיצוניות. יש את ההשפעות המזרחיות, שזה זה, כן, ככה מופיע בכל בטלוויזיה, ברחוב, וההשפעות המערביות כמובן גם כן, והוא ככה הולך לפי ה... זרמים האלה. שאלו את הרב הרצוג, שאלו אותו על הבן שלו, חיים, ושאלו אותו איך התפוח לא נופל רחוק מן העץ, זה שככה הבן שלך יצא לא בדיוק כמוך. אז הוא אמר, זה מצב של רוח מצויה. לפעמים רוח אינו מצויה. לפעמים הרוח הכללי מחנך יותר מאשר התוכן הפנימי. לפעמים אנחנו בדמות שלנו מחנכים יותר על ידי האווירה הרוחנית, מה שאנחנו משדרים, הרבה יותר מאשר מה שאנחנו אומרים. זה לא אומר שאנחנו צריכים להגיד שטויות, אלא שמה שמחנך, גם ניטשה היה אומר, מה שמחנך בכיתה, המורה, איך היא מחנכת את הילדות? על ידי האווירה הרוחנית שלה. האווירה מחנכת, והיה אומר ניטשה, יותר מאשר התוכן. אז זה נקרא אצלנו, אצל חכמי הפנימיות, האור המקיף. עתיד, אנחנו נראה עתיד, מציאות שהמציאות תעלה מעל התוכן. כלומר, המציאות תשדר לנו שדר כזה, שהדברים יתגלו במציאות הרבה יותר ממה שאנחנו נבין בשכל שלנו. זה נקרא בתלמוד ירושלמי, גם בזוהר, שהוא ארץ ישראלי, תחזה. בוא תראה, לא תשמע, לא צריך רק לגשת אל ההבנה דרך הלמידה, אלא תסתכל. היום אומרים, תסתכל, יש זרמים בעם, היום מתחילים להרגיש הרבה מאוד רוח של תשובה, ולפעמים זה רק מתלבש בכל מיני צורות, לדוגמה הפסיכולוגיה החיובית, כן? לא רק עם ישראל, אלא בכלל כל העולם כולו. יש לפעמים רק צורך לראות ולשתוק. כן? חכמים ידעו שסייג לחוכמה שתיקה. לשתוק ולראות. המתבגר הוא עכשיו יוצא מהבית שלו והוא מסתכל בחוץ. הוא כבר לא מקשיב יותר מדי למה שיגידו לו בבית, הוא יקשיב קצת גם כן, אבל גם הוא ייקח את המציאות עכשיו כרבי. הרבי עכשיו מדבר בלשון של מה שקורה, זה בעצם במובן מסוים מה שהשם רוצה. וזה אנחנו צריכים, אנחנו המבוגרים, לדעת להפחיד בין, בהבנות שלנו, בין מה שנקרא לכתחילה ובדיעבד. קיבלתי שכל כדי שלפני, נגיד לפני שהילד שלי מתבגר, אני אשקיע הרבה מאוד מחשבה מה להגיד לו, איך לחנך אותו, מה ההשפעות שאני רוצה שיהיו בבית. ואני צריך שיקול דעת, אני צריך הרבה מאוד שכל, ופה לנתח כל דבר, כל תופעה, כל מילה להבין. אבל אחרי זה, מה שנקרא בגיל ההתבגרות, אנחנו כבר אחרי, בדיעבד, קיבלת את השכל כדי להכניע אותו לאמונה. זה נקרא, הכל צפוי והרשות נתונה. אתה לפני החתונה שלך, היית צריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה, כדי לדעת אם היא תהיה אשתך או לא תהיה אשתך. אבל עכשיו שהתחתנת, היא אשתך, בוא נראה מה עושים כדי ליצור זוגיות הרמונית. לזה קיבלת שכל. ברגע שאתה משתמש בשכל שלך כדי לבקר את המערכת בתוך המציאות, אתה שתי דברים. אחד, אתה רשע כי אתה הורס. שתיים, אתה טועה כי אתה משתמש בשכל בצורה לא נכונה. לא לזה קיבלת שכל. קיבלת שכל כדי לחשוב טוב. לחשוב טוב מה שעם ישראל, עם היהודי, שהוא העם שמסוגל להודות. זה האמירה של עם ישראל. הכרת הטוב. אנחנו מסוגלים, זה הכוח שלנו, להיות במציאות לפעמים לא פשוטה, ולדעת להסתכל שם הפנימה ולראות איך במהות הכל דבר השם, והכל הולך ומתקדם. אלא מה? יש אנשים שרואים את המציאות, ולפעמים באמת המציאות הלא פשוטה, המסובכת, הקשה, והם חכמים, יש להם הרבה שכל, ואז הם מנתחים. ואז כל אחד פה הוא ראש ממשלה, אז כל אחד יגיד, בעצם אני חושב ככה, ואולי היה צריך לעשות ככה, וזה לא טוב שהוא עשה ככה, מה אני אלך לבחור עם ממשלה כזאת, ואני אתן כסף למס הכנסה, כלומר, משתמשים בשכל, אבל לא בצורה נכונה. הרי קיבלנו את השכל בדיעבד, כדי לראות את הטוב, כדי לחשוב טוב. אז זה מה שהבעל שם טוב אומר, במקום שאדם חושב, במקום שמחשבתו של אדם שם, תהיה מקומו. אנחנו בעצם, יש לנו צורך כאן להבין, יש לנו כוח במחשבה שלנו. שלושה לבושים יש לנפש האדם. המחשבה, הדיבור והמעשה. כן? ספר התניא, פרק ד', והשלושת הלבושים האלה בעצם עושים שגם המחשבה שלנו, המחשבה היא חיצונית לי. אני אומר לבן אדם, תחשוב טוב. ואז הבן אדם יגיד לי, תשמע, כמה שאני מנסה לחשוב טוב, אני לא מצליח לחשוב טוב. זה לא אני, כן? זה לא מתאים לי. ואז אנחנו אומרים, לא, זה לא נכון. אתה, בגלל שהמהות שלך היא טובה, אתה מסוגל להחליף חליפה. אתה מסוגל להתמקד במחשבה חיובית וללכת איתה. כי המחשבה החיובית היא תמיד מחשבה יותר פנימית. מה שחסר לך בעצם זה מחשבה פנימית יותר. אז תחשוב יותר פנימה. ואז אנחנו צריכים, אנחנו כמחנכים וכגם מטפלים, אנחנו צריכים לפתח את זה, לשכלל את זה. איך עושים את זה? זה אומנות. איך מוצאים בכל משבר, בכל רע, את הער שלו. הרע בא לעורר אותנו. איך אנחנו מוצאים בכל רע את נקודת ההתעוררות שלו. כן? שתי דרכים אמרנו יש לנו כדי לגלות את הטוב הזה. יש לנו מצד אחד לימוד החוכמה, ויש לנו גם ניסיון. אז מול הדעות הכוזבות של העולם, אנחנו נצטרך להשתמש לפעמים ההתחכמויות של הדעות הכוזבות, כדי לדעת את החוכמה הפנימית. יש כאן, אם כן צורך, וזה בגלל שאנחנו כבר מתבגרים, אנחנו עם מתבגר, כי אנחנו עם שמגיע למציאות של גוף, של גופניות, של פוליטיקה, אנחנו מחויבים לבנות את הבית השלישי. מה זה בית השלישי? אומר לנו הרב קוק באורות, וזה במקור דלת, בדף קוף יוד. אומר לנו בית ראשון, בניין הכלל. בית ראשון זה מלכות, זה נבואה. בית שני, בניין הפרט. האדם הפרטי בונה את עצמו, לומד תורה. זה העבודה של האדם. בית שלישי, יש לנו לזה 13 מידות של רבי ישמעאל שבהם התורה נדרשת. של חיבור, הדין, בין פרט, כלל, כלל, פרט, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל. איך הרקמה הזאת, איך התפירה הזאת נעשה בין הדעה שלי כפרט, אני חושב ככה. ויש דעות כלליות, איך אני יוצר את החיבור הזה ביני לבין הדעות הכלליות. וזה לא פשוט, כי העניין כאן הוא לא להגיד, זה לא נכון. העניין הוא להגיד, איפה אני נמצא מול הדעה הזאת? כן? יש דעה, ואני בגיל ההתבגרות, אני צריך לתת את הדעה שלי. אני צריך לעמוד מול הדעות, ואני צריך לתת את הדעה שלי. זה מה שבמשנה, ראיתי את זה במקור השלישי, איפה זה? במקור השישי, המשנה במסכת מידות אומר לנו, 13 פרצות היו שם שפרצו מלכי יוון. כשמלכי יוון נכנסו לירושלים, עשו 13 פרצות, חזרו וגדרום, גזרו כנגן 13 השתחוויות. מה עשו חכמים כדי לתקן את העיוות הזה? הייתי אומר, העיוות המחשבתי גם. 13 השתחוויות. מה זה השתחוויה? 13 דרכים להבין את הדבר לפי המקור הפנימי שלו. כלומר, אם אני נמצא מול מתבגר שאומר לי דעה כוזבת, אני צריך להיות מסוגל לדבר איתו. להבין למה הוא נכנס לדעה הכוזבת הזאת. עבודה זרה אי אפשר לגייר. עבודה זרה זה פגיעה במהות ואין מה לגייר. אבל האמינה של העבודה זרה, הדעות הכלליות עליהם עומדות העבודות, היום אין הרבה עבודה זרה של ממש, יש אבל לא הרבה. הבעיה שלנו זה לא זה, הבעיה זה רוח העבודה זרה. רוח, הדעות הכוזבות פועלות בצורה שהן חודרות לציבור, בלי שבכלל אנחנו מרגישים שיש לנו, אמרנו, כוח לעמוד מולם, כי זה כוחות באמת עצומות. אנחנו נראה דוגמה, יש, נראה בשבוע פעם הבא, טבלה וכל דעה, אבל נתחיל עם אחד, כדי להבין במה אנחנו מדברים. ילד בא, נער בא, והוא מיואש. אמרתי, תשמע, אבא, אני כבר ראיתי, יצאתי, ראיתי את העולם, המציאות הזאת קשה לי. אני רוצה להתאבד. כן? אז הוא בא ככה בוכה, רוצה להתאבד. עכשיו, זה לא צחוק, כי זה עלייה מאוד דרמטית של התופעה הזאת בקרב בני נוער. ולמה? כי יש בעצם דעה שחלחלה בתוך מחננו, והיא דעה שהאדם בעצם הוא חופשי. כמו שהוא קיבל את החיים, הוא יכול להחזיר את ה... כן? את ה, את ה, את הכל ב, 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 לקדוש ברוך הוא. הוא לא חייב בעצם בשום דבר. ותשמע, החיים הם מאוד קשים. המציאות מאוד מאוד קשה. ואני הגעתי למצב שאני בוכה כל היום, ושאני מיואש וכו' וכו'. עכשיו, אני יכול להגיד לבן אדם הזה, מה שנקרא שיטה דיאלקטית, היא שיטה שאני בא כנגד האדם, אומר לו, יאללה, תחשוב טוב, יהיה טוב, תשמח, תנת לו איזה צ'פחה ככה, ובוא נצא קצת שוק מחנה יהודה, נראה. זה גם חשוב. זה גם חשוב. זה לא צריך לפסול את זה. אבל מה שייצור בסופו של דבר באמת את החיבור עם האדם הפרטי הזה, שנקשיב את הקול שלו. אנשים לא אומרים את ההלל כי הם מתבחינים על המדינה. גוש קטיף, המשטרה, העיתונאות. הם מתבחינים, מיואשים, אפשר לסמוך עליהם, מנת כופרים וכו'. אנחנו צריכים, אנחנו להיות במקום שאנחנו מקשיבים, כשאנחנו שומעים את הקול הזה. מה בעצם הם אומרים? הבן אדם שלא מאמין באף אחד, סימן שהוא קודם כל לא מאמין בעצמו. והוא במצב של נכות נפשית קשה, שהוא עכשיו מול עצמו מרגיש שהוא לא יכול להאמין באף אחד. אז אנחנו צריכים לדעת להקשיב לו. ואם אנחנו אומרים, אתה טועה, תראה, ואנחנו נוכיח לו, אנחנו חלק נטעה. כי חלק מהשיחה בעצם נפספס את העיקרון, את העיקר. העיקר של השיחה צריכה להיות, בוא נחשוב ביחד למה אתה חושב כך. למה אתה חושב ככה? כלומר, אני חוזר, אני משתמש כאן בשכל שלי לבנות טוב. לבנות ראייה חיובית. ולכן אני לא תוקף את השני. אני מנסה לשוחח איתו. זה מה שפרופסור רוטנברג קרא לזה השיטה הדיאלוגית. אני יוצר איזה דו-שיח עם הדעה הכוזבת, כי מאחורי כל דעה כוזבת יש נקודה של אמת. ומה שאני רוצה זה להחזיר את המתבגר שהלך לאיבוד בעשבים השוטים שלו, אני רוצה להחזיר אותו לשורשו. כי במקום, וזה רבי צדוק הכהן מלובלין, מצטט את זה עשרות פעמים בכל הספרים שלו, במקום שהאדם נופל, כאן תהיה תקומתו. וזה אני רואה את זה יום יום בעבודה שלי. אני פוגש אדם שהיה בעופרת יצוקה הבוקר, והוא אדם שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית. עכשיו, כל ה... תראו, 30 חיילים, 100 חיילים שהיו בדיוק באותם קרבות, ראו אותם דברים, הוא יצא ככה, ו-90 ולא יצאו ככה. זאת אומרת, גם ההפרעה פוסט-טראומטית, הלחץ, הוא נובע מדברים שקשורים לאדם עצמו. לא רק לעובדות אובייקטיביות, אלא מה שאדם, איך שאדם מורכב. הנער הזה, מה שהכי הפריע לו, שהוא היה תמיד באיזו מציאות כזאת, שהוא הוא בחור עם מה שנקרא אגו מנופח. ומה שהוא רצה כל הזמן זה להכניע את המציאות. הוא גדל במציאות כזאת בבית, ועכשיו הוא היה במציאות במלחמה, שכל דבר הפריע לו. כל דבר הוא הרגיש איזה מין פגיעה בו. והוא לא היה מסוגל, קוראים לזה בפסיכולוגיה, להכיל את הדברים הלא טובים שקרו. הפוך. כל דבר לא טוב, הוא התקשה יותר. ואז באיזשהו שלב, הוא רק רצה לברוח משם מהקרב. ללכת הביתה, אבל האגו שלו מנע ממנו. אז הוא כועס על עצמו, למה אני בגלל האגו שלי לא ברחתי. מה אני רוצה להגיד? הבחור הזה בעצם, כל העניין שלו הוא לא רצה לסגור את הדלת. הוא רוצה כל פעם שהוא יושב בתוך חדר, להשאיר את הדלת פתוחה. כי זה מין תפיסה כזאת שהוא פיתח. שככל שאני נמצא במקום ודלת סגורה, אולי אני תקוע, ואני לא יכול לצאת. אז אני צריך כל הזמן שיהיה לי את החופש הזה שאני אוכל לצאת. בעצם, הוא בא, בוכה, מיואש, שבור, ואני יכול לנסות לעודד אותו, אני יכול לנסות להגיד לו, תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל, הדרך כאן, זה להביא את האדם מהמקום שלו, אמרנו. אז מה המקום שלו? מקום שלו זה ייאוש, זה בחיינות, זה קושי לעמוד, מול מציאות קשה, ובאמת המציאות הייתה קשה. אבל החוסר יכולת לעמוד כאן, היא באה מאותו מקום של ייאוש. למה הוא פיתח את ההגנה הזאת? כי העולם קשה עליי, העולם מלחמה מתמדת, העולם מאבק, אני צריך להיאבק, אני חייב לנפח את האני שלי, כדי לעמוד מול ההצקות. ובעצם, העבודה היא עבודה הפוכה. בשיטה דיאלוגית, אתה מלמד את האדם, לחשוב בהכנעה. לחשוב, כמו שאמרתי לפני כן, שעם השכל שלנו בדיעבד, אנחנו לומדים לראות את הקדוש ברוך הוא, כלומר לראות את הטוב מאחורי כל מציאות. המציאות הופכת להיות הקוצ'ינג שלי, המאמן האישי שלי. המציאות הופכת להיות, יש לי דו-שיח עם המציאות הזאת. מה המציאות הזאת בא להגיד לאותו חייל? היא באה לעזור לו להכניע את האגו המנופח שלו. היא באה לעזור לו לראות ששום דבר לא ממנו. ובעצם המלחמה הזאת הייתה מלחמה של ניסים, עם כל האסונות שקרו, למרות כל האסונות שקרו. אבל בסך הכל קרו דברים, וזה לא המקום להרחיב, דברים מאוד מאוד גדולים. הכל עניין של הסתכלות. אז האדם הזה, הוא יכול לראות שכל ניסיון, כל, נגיד, פיגוע, כל מציאות קשה, בא לספר לנו איזה סיפור. עלינו להקשיב ולהפיק מזה מסקנות. סיפרתי לכם שפעם הייתי גם בפיגוע, ואני גם רופא, אז סיפרתי את החוויה הזאת, ואני למדתי מהחוויה הקשה הזאת, איך אנחנו, עם ישראל, צריכים למסור את הנפש, בדיוק כמו שהרשעים האלה מוסרים את הנפש ואת הגוף שלהם, להמית יהודים. כמו שהם קמים בבוקר ושמים חגורת נפץ, ככה אנחנו צריכים לקום באותה שעה, שעה לפני גם. הם קמים ב-5, אנחנו ב-4. וגיד תיקון חצות ולהתחיל להתחמם בעבודה. להתחיל להתעורר בעבודה. ra, אותיות ער. אם אני מפיק מכל מציאות דבר חיובי ואני לומד לעבוד בצורה כזאת, אני עומד לבנות קומה איתנה, קומה מכילה של המציאות. בעצם זה תפקיד ההורים. מה עושים ההורים? ההורים רואים את הילדים שלהם נופלים ומסוגלים להגיד להם, בוא נחשוב ביחד מה זה בא להגיד לך. נכון? הם לא באים לבקר. אם נלמד את כל מה שאני רוצה ללמוד היום במשפט אחד, אין ביקורת בונה, הביקורת היא הורסת. אז תגיד לי, רק רגע, יש פה ילד שמתחצף, מה לא צריך להגיד לו שהוא מתחצף? תלוי. תוכחה שאינה מתוך אהבה, אסורה דאורייתא. תוכחה שמתוך אהבה, היא מצווה דאורייתא. כלומר, אם אתה אוהב, זה סימן, זה קשה לאהוב. לאהוב פירוש הדבר, אתה מסוגל להבין מאחורי הטעות המחשבתית של האדם, הטעות הבסיסית, אומר לנו אדלר, אתה מסוגל להבין מאחורי הטעות שלו את המהות שלו. אתה מסוגל לחבר אותו למהותו על ידי הנפילות שלו. ואז אתה מובטח שאתה יכול לעזור לו באמת לגדול. ואז אנחנו רואים, כל זוג יודעים את זה. ברגע שיש משבר בין בני הזוג, זה הזדמנות לבנות קומת על. אז כנגד זה, יש לנו מה שנקרא 13 עבודות זרות. מה זה העבודה זרה אם כן? אמרנו שעבודה זרה בפועל לא כל כך קיימת. כאן יש את ההבנה שמאחורי עבודה זרה. ההבנה שמאחורי עבודה זרה הראשונה זה נקרא עבודת הפסל. עבודת הפסל על שם שפוסל, אומר רש"י. האדם פוסל את עצמו. האדם עומד מול איזה אליל ואומר, הוא חזק, אני לא. זה, זה, זה השורש. כן? אז כנגד זה יש את ה-13 מידות, 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם. אמונה שיש בורא לעולם. זה שיש בורא לעולם, זה אומר שיש מי שרצה אותי. ואם אני באתי לעולם, זה סימן שמישהו רצה אותי, אין ייאוש בעולם כלל. זה לא סתם פתגם, אלא זה דבר אמת. אני חווה את הכל ממקום פנימי, ואני מבין שנכון, יש בידיעה שלנו שתי ממדים. יש ממד של ידיעה שאנחנו יודעים, יש ידיעות, סודיות, יש דברים שאנחנו לא יודעים. לדוגמה, אף אחד פה לא יודע בדיוק כל הדברים הרעים שעשו הדורות הקודמים. כן? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה עלינו לתקן. אבל אנחנו, כן, יש לנו מקום שהסוד המשפחתי, הדברים הלא מודעים המשפחתיים מתגלים, זה בגוף שלנו, בהתנהגות שלנו. שמה נקרא, לקאן קרא לזה הלפסוס של הגוף. הגוף יש לפעמים ביטויים שמסתיר, שמגלה, שמסוגל לגלות דברים שהם נסתרים. אז אנחנו מסוגלים על ידי המקום הזה שנקרא הגוף, לגלות דברים שהם נסתרים לנו. זה נקרא תורת הנפילות. אמרנו, במקום שאדם נופל, שם תהיה תקומתו. תורת הנפילות היא תורה שמלמדת אותי איפה שהגוף בוגד בי, מהי הדרך שלי לעבוד? כי אמרנו, יש חוכמה לגוף יותר לפעמים מאשר לשכל שלי. החייל הקרבי היום הממוצע, הוא הולך עם הגוף שלו לעשות דבר לפעמים גדול יותר מאשר אדם שלומד. למה? כי משהו עם הגוף, מה שאתה עושה עם הגוף, זה ביטוי של הרצון הפנימי שנקרא כתר. מקום הכי 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 פנימי. אם תקחו כוס, תראו שהאנרגיה של הקוס תמיד תעלה על האנרגיה של התחולה של הקוס. הקוס הזה, הכוח האנרגטי שלו, כן? הוא חייב לעלות, נגיד אם אני רוצה להכניס מים רותחים בתוך הקוס, אז אני אצטרך שהאנרגיה של הקוס יעלה על התחולה שלה. אותו דבר, יש בהתנהגות, יש בגוף שלי, בחיי הגוף שלי, לפעמים מסרים שבאים לספר לי סיפורים יותר עמוקים, מאשר כל התובנות המודעות שלי. ואני אצטרר בשביל זה ללמוד תורת הנפילות. אז מה שאנחנו נלמד ביחד. איך אנחנו דרך הנפילות, עכשיו אני בוכה, עכשיו אני מיואש. מיכל, אני שוכב במיטה, אני לא זז, אני לא יכול לקום. אתה מבין? זה לא שאני פילוסוף של העצבות. אני פשוט רע לי, לא אוכל. הגוף שלי כבר לא אוכל. מה שהגוף שלך מבטא, זה בא ממקור הכי עמוק. זה נקרא כתר מלכות. המקום הכי למטה, הכי שקשור למציאות שלך, הוא בא לבטא את הרצון הכי פנימי, וזה מדינת ישראל. מדינת ישראל בגלל שהיא נעשתה מתוך כפירה, אנחנו מבינים שזה בא ממקום נסתר לחלוטין, ממקום של רצון פנימי. עלינו היום להבין שהריחוק הזה, הכפירה הזאת, בא כדי לעורר את התשוקה של העם לבורו. אבל לחבר היום את התוכן האמוני עם עם המחל, עם הכלי. הכלי הוא ההתנהגות. הוא זה שאני מתנהג עכשיו, אני רוצה להתגייס בצהל, ואני רוצה למסור את נפשי, את גופי גם כן. אני מוכן למות בעד האומה הזאת. אני מוכן למסור את העצמי הזה, הפחת הזה, אני מוכן למסור אותו. במילים אחרות, אם ניקר את השורש הפנימי של הייאוש הזה, זה אותה מסירות נפש, אותה מסוגלות להגיד, אני השם מולך כלום, בטל אליך. נראה שאחרי זה נבנה קומות אחרות של כן יש וכן הכל. אבל יש דבר כזה שאם אתה מיואש, פה אני אקח אותך עוד קצת ככה, אותו כיוון. רק אני אפנה את הייאוש הזה כלפי שמיה. ובאמת, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה אמרת לפני כן, המציאות הזאת היא עקורה, היא קשה, היא זה, ואתה בוכה, ואתה לא תגיד את ההלל ביום עצמאות, ואתה ממורמר, ואתה כועס על כולם. אבל, תדע לך, הייאוש הזה, כנגד כולם בעצם, אתה מיואש מהכל, מתחיל מהייאוש מעצמך. אתה לא מאמין בעצמך. למה? כי אתה פוסל את עצמך. זה עבודת הפסל, שאדם פוסל את עצמו. אז אני לוקח את הייאוש הזה, את הפחיתות הזאת, ואני רוצה להפנות את זה כלפי הבורא. אתה יודע שאתה צודק? אתה יודע שמולו באמת אתה לא הרבה? אתה יודע שמישהו שלח אותך לעולם הזה? שאתה לא, אולי לא רצית ולא ידעת ולא אמרת ולא הביבת, לא שאלו את דעתך, אבל אתה באת לעולם הזה. ונולדת. ואם נולדת, סימן שהיה לך סיבה להיות פה. אז עכשיו, בוא ניקח את השכל הנפלא שלך. כי באמת אנחנו דור של ילדים מתבגרים מאוד חכמים. בוא ניקח את השכל הגאוני הזה, ובוא נפנה אותו כלפי שמיה. רק ניקח אותו ונפנה אותו למקום הפנימי. ובוא נראה איך כל הייאוש שלך והבחיינות שלך, האכזבה שלך, במציפייה. אדם לא מרוזב אם אין לו רצון גדול. אז אם אתה מרוזב, יש לך רצון כזה, אז בוא עכשיו ניקח את השכל הנפלא הזה, ונכניע אותו כלפי שמיה. כי מי נתן לך את השכל הזה? למה הוא נתן לך את השכל הזה? אתה עכשיו מתחחק מהקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין בו כי אתה לא מאמין גם בעצמך וגם לא באשתך ולא בילדים שלך ובשום דבר. אבל בעצם למה קיבלת את השכל הזה? מי נתן לך ומה המטרה שלו? מטרה של השכל הזה, אז אנחנו מתחברים ל-13 מידות של רבי ישמעאל, שנקרא קל וחומר. להבין שלמרות שהכל נראה קל, הכל חמור, הכל בעל כובד. זה בכל הנבואה. רבי הנזיר, רבי דוד הכהן, מסביר לנו שכל העקרונות האלה יש להם איזו אמירה. האמירה כאן היא להגיד לאדם, תשמע, אתה חשבת שאתה קל, אתה חמור. אתה חשבת שאתה סתם עוד אחד. אתה צריך לומר, כל העולם הזה לא נברא, אלא רק בשבילך. זה מה שאתה צריך לומר, כי זו האמת. כי אתה אחד חשוב, וככל שתכיר את הטוב הזה שבך, אז תוכל לראות גם את הטוב שבכל דבר ודבר. אותו דבר במעשים שלך, אתה תתחיל לבטא את הטוב. כי אמרנו, שלושה לבושים יש לנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. תתחיל לחשוב חיובי, תתחיל להודות, תתחיל לדבר, תתחיל לעסוק בדברים חיוביים. תפנה את כל הכוחות שלך אל החיובי, תראה שכל הלבושים האלה פועלים בסופו של דבר גם על המציאות שלך. השם צילך על יד ימיניך. ככל שאדם רואה טוב, ככה השם רואה אותו טוב. ככה השם פועל עליו טובות. אדם אומר, רע לי ואני כופר ואני לא מאמין. זה לא שאתה לא מאמין, אתה מרחיק את פני השכינה. זה בטוח שאתה לא מאמין. איך תאמין? מדינת ישראל, מדינה הזאת היא המראה שלך. היא עושה לך מה שאתה עושה לה. תתחיל לראות רק את הטוב, ותראה שגם היא תגדל, וגם אתה תגדל. כי בעצם הגדילה שלך היא רק מצד הממד הכללי שלך. הגודל שלך, האדם הוא גדול, כי הופך להיות אדם כללי. וזה המתבגר. המתבגר אומר באיזשהו שלב, נמאס לי מהעבודה של הפרט. אני רוצה לעבור לרמה של כלל. אני רוצה להתגייס לצהל. אני רוצה להיכנס לפוליטיקה. זה עבודה של מודעות. יש מאמר גאוני של פרופסור לנקסטר, באחד הספרים חשובים, חיים כמדרש של ברוך כהנה, והוא מתאר שם, הוא פרופסור לנורופיזיולוגיה, והוא מתאר איך מוח הדעת פועל, איך המודעות פועלת. הוא עושה השוואה בין התיאור של מוח הדעת בקבלה לבין המבנה הביוכימי של, של המודעות. המודעות איך היא פועלת? דרך חזרה של תכנים. כלומר, יש, אני חוזר, השפעות כלליות שפועלות על האדם. כשילד לומד בבית ספר, יותר ממה שהרב שלו אומר, תסתכל מה נאמר בחצר, בהפסקות. כי מה שמשודר על ידי המורה, כן, לפעמים ההורה הוא ממש צדיק, הוא אומר דברים ממש בטוב טעם, אבל השדר של המורה הוא שבאמת לא אכפת לו מזה. באמת הוא לא שם, באמת החיים שלו לא שם. אז אתה תראה גם בחצר של הבית ספר, העיסוק של האדם בזמן הפנוי שלו, הוא עיסוק דווקא שלילי, חיצוני. כי האדם, מה שהוא קולט מהמורה זה לא מה שהוא יגיד, אלא השדר שלו. כן? לכן אין חכם כבעל ניסיון. האדם שמתנסה במציאות, כן? הוא אדם שיוצא מהבית מדרש, שלא מסוגל לצאת מהבית מדרש, ושמה, בגלל שהוא התמלא תורה כמובן, ואז הוא מסוגל סוף סוף להיות חכם. מניטו היה אומר, התורה לא לומדים בבית מדרש. כן? כלומר, יש דבר, יש ממד כזה שאתה רק ללמוד בתוך המציאות. זה נקרא תורת הנפילות, תורת המציאות. היא התורה שהתגלה בתוך העולם, בתוך העלם של העולם, ועליו נאמר, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. ברגע שאתה נכשל, אתה פוגש מה שנקרא ניצוצות של קדושה שהתפזרו בעולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא אלמה, הוא הרדיר בתוך העולם הזה, בעלם הזה של העולם, מלא כוחות אדירים, שיש לנו עוד פעם שתי דרכים לגשת אליהם. או אנחנו לומדים פה במכון מאיר, ואז אנחנו אנשים חכמים, ואז אנחנו מסוגלים לגשת אליהם בלי ליפול, או דרך הנפילות. הנפילה, אומר יוסף בן, דוד בן יוסף, מפילה. הכישלון מחשל. הניסיון מלשון נס מגביע את האדם מעל כוחות הטבע. לכן אנחנו מסוגלים לחשוב טוב, כי אנחנו מסוגלים לראות שלמרות שהמציאות נראית לפעמים עקורה, יש במהותה, בכוחה, ליצור אצלנו כלים, כוחות. איך בונים כוחות נפש? בעולם, במציאות, בעבודה. פעם הרב אלון ראה איזה תלמיד שככה התחיל להתבלבל קצת, וכפייתי וככה, והיה איזה כוח, ממש הכוכב של הישיבה, והוא אמר לו, לך, צא, צא לעבוד. הבחור הגיע לחיפה על איזה בית מאפה, והתחיל לעבוד, והוא פגש אותו שנה לאחר מכן, נו, מה שלומך יוסי? אומר הרב, שיקרתם לנו, כן? למה שיקרנו לך? כי אתם סיפרתם לנו שבעצם צריך תורה ועבודה, אבל בעצם השדר היה תישאר בישיבה. ואני יצאתי, פגשתי, אני עובד רק עם אנשים עם פחות עגיל אחד, אם לא כמה עגילים, אנשים באמת בלי תורה ובלי מצוות, אבל הרב, שמה אני לומד את החיים. כמה שחשבתי שאני אלמד רק דרך התורה, אני ראיתי שכשאני יצאתי לעבוד, אני פגשתי את החיים, ושמה אני בניתי כוחות נפש. האדם לפעמים צריך לצאת החוצה, כן? כדי להבין שביטולה של תורה היא קיומה. שאדם מתמלא מתורה כדי שיום אחד הוא יוכל לחיות בעולם הזה. כמובן יקבע איתים לתורה והכל ויהיה בן תורה. אבל החוכמה באמת הוא ילמד בתוך ההסתכלות שלו פנימה לתוך המציאות. כי אמרנו, האנרגיה הרוחנית שיש בכלל, בכלל ישראל, שיש במציאות של ארץ ישראל, היא לפעמים עולה מעל ההבנות שלנו, מעל ההבנה. יש משהו במציאות שהוא באלם גמור, לכן הוא עלול לייאש, אבל בעצם הוא בא לנו, להעיר לנו הערה לפעמים שעולה הרבה הרבה מעבר למה שהשכל יכול להשיג. זה מה שנקרא שלעתיד לבוא, אישה תסובב גבר, זה כבר התחיל כמה שנים. שהאישה תסובב את בעלה, והוא, הראש שלו ככה התחיל להסתובב. לא, זה לא הפשט, אלא האישה שהיא כוח של המציאות, כוח של הכלי, כן? איש כי תזריע זרע, כוח של הכלי, היא זאת שתגלה, בקיצור, הגאולה תבוא מנשים צדקניות, היא זאת שתגלה את האור במקום יותר גבוה מאשר בעלה. היא חייבת בעל, כי היא חייבת שדר, אבל הבעל יסתכל באשתו וישמע את דברי תורה שלה, והוא יגיד, וואו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אבל אמרת את זה יותר טוב ממני. כי היא מחברת את ההבנות הגבוהות והיפות למציאות. כן? היא מחברת את זה, זה תורת המשיח. התורה של הכבדת המשיכה, היא תורה שצריכה להתמודד עם החוצפה. מה החוצפה עושה? חוצפה זה הסיפור של הלל הזקן, והנער החוצפן הזה שבא, והפרובוקטור הגדול, והוא אומר לו, מי אתה בכלל? אתה נשיא בישראל? אני אשאל אותך שאלות, אני אצבן אותך, ואתה תראה, אתה תצא מדעתך. ואז התורה של הלל הזקן צריכה להיות תורה שמסוגלת להתמודד עם החוצפה הזאת. זה תורה של הנשיא, של המלכות, שמסוגלת לרדת עד למטה. אז בפסיכולוגיה יהודית זה נקרא קשר של עקדת יצחק. הקשר של פרויד הוא קשר של אודיפוס, שבו יש מאבק בין הילד וההורה, והילד רוצה לשבור את ההורה. אבל בפסיכולוגיה יהודית, הקשר בין דור לדור הוא קשר של עקדת יצחק. מה זה הקשר של עקדת יצחק? למרות שאני חשבתי שאני יודע, אתה הילד שלי, את אשתי, אתה המציאות שלי. אתם למטה מתלמידה יותר מכולם. אתם באים לעזור לי לשבור את העיקרון שאני חשבתי שאני צודק, כדי להוליד אותו במקום יותר גבוה. אני היום אדם ארץ ישראלי שמסוגל, למרות שאני למדתי וצריך ללמוד, בטח שצריך ללמוד. אני אומר בכל השתלמות מקצועית, אני אומר להם, תלמדו כמה שיותר, תפתחו כמה שיותר ספרים, תלכו לכמה שיותר, תודה רבה. תלמדו כמה שיותר. אבל תלמדו גם לשכוח את הכל, ולהוליד את הכל מפה, מהבטן, לשנות את המהות שלכם, לא להיות ראשים שמדביקים, אני אדלריאני, אני עובד לפי אדלר, אני רק כל מה שמתאים לאדלר, אני פאף מכניס את הילד שלי לתוך אדלר, כן? ואדלר לתוך הילד שלי. שם ישמו, זה אונס, זה אסור, כי הילד הזה הוא לא אדלריאני, והילד הזה הוא צריך שנהיה בני אדם, הוא צריך שנקשיב לו, שנהיה דיאלוגים. כדי להיות דיאלוגים אנחנו צריכים לעשות מה שאברהם עשה. הוא אב המון גויים, הוא קיבל הבטחה להביא אומה, ואין לו ילדים. כשיש לו ילד, אחרי כמה, 37 שנים, קדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעקוד אותו. והוא אומר, כן, הנני, אין בעיה. מה שתבקש אני אעשה. כי אני אדם גדול. אמרנו, מה זה גדול? האדם הגדול הוא מסוגל להבין שהמציאות היא צודקת. מה שיקרה זה מה שצריך לקרות. הוא לא מכניס את השכל כמפחיד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אולי למרות זאת. אלא הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. כי הוא מבין שיש בה מציאות גודל. והוא מסוגל, אם כן, להקריב לפעמים את האידיאולוגיה שלו על המזבח שנקרא מזבח של להגדיל תורה ויאדיר. באמת להפוך את התורה לתורה גדולה. אנחנו, כשאנחנו רוצים לפעמים להקים מפלגה, אז אנחנו צריכים לחשוב מחדש על כל ההבנות שלנו. כי אנחנו צריכים שההבנות האלה ירדרו בכל התחומים של המדינה. ולפעמים, זה לא פשוט. אתה רוצה להקים, נגיד, מגן דוד אדום. אז יש סיפור של אדם שנמצא שעה לפני שהוא מגיע עם המשפחה שלו לצימר בצפון. הוא איש מגן מדע, והוא מקבל ביפר שהוא צריך להציל איזה אדם שנפל בתאום. שתי אפשרויות. או הולך עם כל המשפחה שלו, נוסע עכשיו רבע שעה, מתעסק עם הפצוע, ואז הוא וכל המשפחה שלו עוברים שבת בתוך שמה, בין התאום לבין הכביש. או הוא מתעלם מהאדם הזה. אומר, מה? שבת? מה זאת אומרת? לפעמים ביטולה של תורה היא קיומה. הוא שאל את הרב שלו, והרב שלו היה רב ממה שנקרא מהציונות, ואמר לו, לך, בטח, לך תעזור לפצוע. מצווה. אז הוא הלך, נסע, וברוך השם, 5 דקות לפני, קיבל הודעה שמישהו אחר הגיע וכבר באמצע לטפל בו. אז הוא נעשה יום שבת. אבל צריך להבין, יש לנו פה תורה חדשה, מאיתית את זה. תורה חדשה, אומר הפסוק, מאיתית את זה, ממך. זה תורה שאתה צריך, תן לעצמך להוליד, תהיה יצירתי. אתה כמובן לא זז מ-400 של הלכה. אבל אתה עכשיו צריך להבין שאתה מתבקש להיות אדם יצירתי. כי אין היום דוגמה מדיניות חוץ לפי תורה, ממש מיטב ידיעתי. מדיניות חוץ, אין הרבה בחורי ישיבות שמבינים סיני, ולא אפריקאי, ולא לא יודע עוד איזה שפה זרה. אין הרבה, חסר לנו. חסר לנו משרד החוץ של כיפות סרוגות. למה? כי, מה זאת אומרת, תורה. אז אנחנו עכשיו מוזמנים לקחת את המטה ולהשליך אותו ארצה. כי דרך זה אנחנו מסוגלים דרך המפגש עם הנחש לקחת אותו חזרה ולהפוך אותו למטה של הגאולה שמסוגל הוא לפתוח את הים. אנחנו מסוגלים לקחת את ההבנות הגדולות בחווה של חינוך. יש לי איזו הבנה מאוד מאוד גדולה. אני פסיכולוג. כל העבודה שלי זה לעזור לאנשים שהילד, נגיד עם הילדים שלי, שהילדים שלי ירגישו טוב. ואז בא איזה ילד ומתחיל להראות לי אבא, זה מטפל זה? והוא מתחיל לעשות לי שיעור קצת, למד אותי מה זה השטויות האלה. ואני צריך להקשיב לו. לא, אני לא מאבד את מה שאני למדתי, אבל אני צריך להבין שמכל אדם השכלתי ומתלמידה יותר מכולם. אני מהמקום הנמוך הזה הולך להוליד תורה יותר גדולה מאשר לפני המפגש באמת עם המציאות. כי אמרנו, המפגש של התורה שלנו עם מציאות נקראת תורת חיים. והתורה הזאת היא תורה גדולה לאין ארוך מאשר התורה שאנחנו לומדים. התנאי לזה, שנלמד תורה כמובן. כלומר, מי שלא לומד תורה הוא לא מסוגל להתמודד אחרי זה עם המציאות ולראות את התורה שבמציאות. אז כמובן שהתנאי הוא ללמוד תורה. אז אם נסכם, אנחנו נראה כמה עקרונות. אחד, המציאות הזאת היא היא מציאות מלאה באורות עליונים. יותר עליונים מאשר התורה שאנחנו לומדים. למה אנחנו לומדים תורה? כדי להעלות, בשפת האנשי הפנימיות, להעלות את הניצוצות. מה הכוונה להעלות את הניצוצות? להיפגש עם המציאות במקום פנימי אוהב כזה שאתה מסוגל לקדש שם שמיים. זה מה שנשאר לנו לעשות. להיות אנשים שעם הגוף שלנו, עם ההליכה שלנו ברחוב, עם הדרך שלנו לפנות לנשותנו, אנחנו נקדש שם שמיים. לפעמים אנשים יוצאים לגרעים תורניים, והם מרגישים שהם במידה צדה כזאת, שהם צריכים להוכיח ולהראות ולרצות, ולא, פוך. זה דור דורשם מבקשי פניך. הם לא צריכים שתחזיר אותם בתשובה. הם צריכים שתיעתה, ושתגלה בעצמיות שלך את דבר השם, בהתנהגות שלך, בערך שאתה תעזור לזה אישה סקנה לעבור את הכביש. בערך שאתה תדבר, בערך שתסתכל אליה בעיניים, לא ככה, אלא ככה, תראה אותם. באמת תראה אותה בפנים. זה דור דור שם, וכשפניך, הם צריכים את הפנים שלנו. פנים אל פנים שלנו. ואז רק הם מסוגלים לראות, וואו, יש פה דבר גדול. הם יראו אז את הגודל. אבל הגודל, הוא חייב להופיע על ידי זה שהם מסוגלים להבין שביטולה של תורה היא קיומה. אנחנו מסוגלים לראות שלפעמים הריחוק של המתבגר והמפגש שלו עם כל הדעות הכוזבות האלה בא לעזור לו לברר את הזהות שלו, אבל הפעם ממקום עמוק ביותר. כי הוא ישאל את השאלות הכי קשות, ואתה לא תדע לענות לפעמים. כי הוא יגיד לך, הוא פוסט מודרני עכשיו, הוא יגיד לך, תשמע, כיף לי, מה אתה רוצה ממני? מה, אתה רוצה במקומי? אני לא רוצה. יפה מאוד, אתה חמוד עם הכיפה שלך, אני חמוד עם הקוקו שלי שלו. מה, אתה כופה עליי? פסה, אתה לא כופה עליי שום דבר, אני מחליט על עצמי מי אתה בכלל. אבא שלי, בסדר, אז מה, אז אתה חייב לכפות עליי? אתה לא אוהב אותי, כן? ואז נראה את זה גם, איך אנחנו עם הדעה הפוסט-מודרנית הזאת מתמודדים, כן? לא פשוט. איך אנחנו מבינים שהרע הוא כיסא לטוב, זה הביטוי של רוטנברג, שהרע הוא כיסא לטוב. כלומר שהרע זה הקליפה. והקליפה, ככל שהפרי הולך ומתבשל, הקליפה הולכת ומתאווה. ובאיזשהו שלב, הקליפה הופכת להיות, מה זה מרה? ככל שהופכת להיות יותר מרה, היא מזינה יותר את הפרי, מגן יותר על הפרי, יותר טובה לפרי. איזה סימן יש לנו לגאולה? שהארץ נותן פירותיה, והפרי הולך וגדל, ואז יש לי פרי גדול, ואני צריך להיות חכם. אני צריך ללמוד לראות בתוך הפרי, למרות שזה מר מבחוץ, מבפנים זה מתוק, מתוק, מתוק. ואם אני לא מאמין בזה, אני יוצר את הרע. אני יוצר את המציאות החסרה, כי אני ביקורתי. ואני משתמש בשכל שלי, כמו שהייתי צריך לעשות, לכתחילה, כשאני מברר את הסוגיות, אני עושה את זה בדיעבד. אז כשאתה בבית מדרש ואתה לומד גמרה, אתה משתמש בשכל, אתה לא אומר, טוב, אם רבא אמר, כנראה שזה נכון, ברוך השם, ואז תוספות מתחיל לתקוף את רשי, אז טוב, אם הוא אומר ככה, אז כנראה שזה נכון, לא. כשאתה לומד תורה, אתה משתמש בשכל שלך, אתה סכין חותך. אתה צריך להבין כל דבר ולהיות ביקורתי ולהיות שכל. אבל בעצם אתה בונה שכל טוב. אתה בונה שכל אוהב. אתה בונה שכל שמסוגל להתחבר. זה כל הצמיחה של האינטליגנציה הרגשית של הזמנים האחרונים, גם של גודמן, של כל הספרים האלה שיצאו לאחרונה. שיש לנו היום בדור שלנו מסוגלות להבין שקיבלנו שכל כדי לאהוב. זה נקרא דעת. וידע אדם את חווה אשתו. הדעת הוא לא בא כדי שנחפור, הוא בא כדי שני אנשים מאמינים ואוהבים. אז הדעת, כשהוא ביקורתיות, זה נקרא יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ועכשיו אנחנו משתמשים בדעת שלנו כדי לרומם את כל המציאות כולה. אם כל עם ישראל יראה בית המקדש, יראה גאולה, יראה יחשוב פנימי, אז בטח שהמציאות תתגלה ותגלה את הטוב הזה. מה מונע מאיתנו לחשוב פנימי? המסכים. למה יש מסכים? כדי שנוכל לראות את האור ולא להצטנבר. אז עיקרון ראשון, לא מאמינים ברע. הרע הוא סתם בא לבלבל מבחוץ. אל תתפעל מהרע. אל תיתן לרע חשיבות. תבכה בתשעה באב, אבל ביום עצמאות, איך אומר הרב משאש, יוסף משאש, אתה ספרדי חרד. אתה ספרדי הזה? אתה ספרדי חרד. אתה ביום עצמאות לופש בגדים, ואתה עושה את זה חג, עם סעודה ועם הלל גמור, וכל זה, והוא ככה עונה לחסיד שפונה אליו. וככה אנחנו מתבלבלים, אנחנו כן רואים הלל, ואנחנו כן שרים, אנחנו כן מודים לאל על כל הטוב שהוא נתן לנו, כי יש לנו היום אפשרות לראות מבפנים, שלמרות הקלקולים, לא למרות, אלא מאחורי הקלקולים, יש אפשרות לנו להתעוררות גבוהה, לתשובה באהבה, שנזכה בעזרת השם, חג שמח.